טוב, אז עכשיו באמת אחרי כל התלאות ומה שעברנו, אני יכול להגיד לך באופן רשמי ברוכה הבאה לפודקאסט. כיף שהגעת. ספר קצת לחבר'ה, תן רקע טיפה על עצמך, טיפה על קרימבו, על מה שאתם עושים.
כיף להיות פה, ניר, תודה רבה. כן, לקחנו קצת זמן לתאם, ומי שלא רואה את הפודקאסט, אנחנו יושבים איפשהו בתל אביב עם שמש יפה שנפלה עלינו.
כן, ממש.
עם נוף לרחוב המסגר המגניב. אני טל, אני המנכ"ל של קרימבו. קרימבו בעצם היא סטארט-אפ שמאפשר לגופים פיננסיים להציע נכסים דיגיטליים. זה יכול להיות גופים פיננסיים שמה שנקרא mainstream finance, זאת אומרת לקחת בנק או בית השקעות ולאפשר לו להציע נכסים דיגיטליים ללקוחות שלו.
כמו שאתם עושים עם אלצ'ולר שחם הורייזן.
למשל, בדיוק, הוא לקוח שפרסמנו עליו, יש נוספים כמובן שלא פרסמנו עליהם מסיבות שלהם, אבל כן, בדיוק מה שאנחנו עושים עם הורייזן. וזה יכול להיות גם גופים שהם כבר נמצאים בעולמות הקריפטו, אבל רוצים כלים שיעזרו להם באופטימיזציה של תהליכים, ואז הם יכולים להשתמש במינויים שלנו ולעשות אופטימיזציה למה שכבר יש להם. עובדים ישראל וארצות הברית ואירופה, פוקוס מאוד חזק על אירופה, ועובדים עם גופים פיננסיים, התפיסה שלנו היא B2B או B2B2C.
שזה בסופו של דבר אומר, אני בא, רוצה לתת לאותם, דיברת על גופים פיננסיים בארץ, יש גם כאלה שהם לא בארץ, אני בסוף רוצה לבוא לעזור להם להנגיש, שזה ה-B2B2C בעצם, איך הם בתור פלטפורמה, בתור גוף פיננסי, יכולים לבוא ולהנגיש את זה לקסטומרס, לאותם לקוחות.
אמת, ויש פה שתי זוויות מעניינות. הזווית הראשונה היא הזווית של לקוח הקצה בכלל. זאת אומרת, לקוח הקצה, אם אנחנו מסתכלים היום, סדר גודל של 4% מאוכלוסיית העולם מחזיקה קריפטו. וחלק מהסיבות היא נגישות. זאת אומרת, האברג' ג'ו קשה לו מאוד לקנות נכס דיגיטלי באיזה בורסה כזו או אחרת, ואחר כך מה אני עושה עם הכסף, יאשרו לי להעביר אותו, לא יאשרו לי, האם הגוף הזה אני יכול לסמוך עליו או לא, גם לאור האירועים החדשים שהיו, ואז נגישות היא החלק הראשון. מהצד השני, כשאתה מסתכל על הגופים הפיננסיים, הם מבינים שני דברים. אחד, שהלקוחות שלהם רוצים לקנות, ושניים, שהם בעצם מפסידים, כי הלקוח מושך את הכסף והולך קונה בגוף אחר.
שכן מציע את זה.
שבדיוק. שהוא בדרך כלל איזשהו גוף גרינפילד כזה. Mm-hmm. ואז הם מבינים שהם רוצים להיכנס לתחום, ואז מתחיל הדיון של אוקיי, אבל איך אני עושה את זה? וגוף פיננסי, כשמתחיל להסתכל על הסקופ של, של הדברים שהוא צריך לחסות, כשהוא רוצה להציע נכסים דיגיטליים, הוא מוצא את עצמו עם המון מחסומים. וזה מתחיל ממחסומים של ידע ושל טכנולוגיה, ושל כלים, הוא פתאום מבין שגם אם הוא רוצה להציע ביטקוין אחד, הוא צריך להתחבר ל-5, 6, 10 ישויות. כי אחת תספק לו נזילות, ואחת תספק לו ארנקים, ואחת תספק לו קסטודיה, ואחת תעשה לו KYT, ואחת מוניטורינג. עכשיו, להתחבר לכל הישויות האלה זה כבר אתגר בפני עצמו, ולעשות לדבר הזה אופטימיזציה וניהול זה עוד אתגר.
עוד לא דיברנו על חלק של הרגולציה וכל הבלגן.
בוודאי. הרגולציה בדרך כלל מרתיעה גופים פיננסיים, אבל היום הם מבינים שאין להם את הבעיה להציע, זה השאלה היחידה היא איך אני מציע בצורה שנתמכת רגולציה. וכשגוף מקבל החלטה רוצה אני, הפתרונות קיימים בשוק, והם כולם פתרונות שהרגולציה תומכת בהם.
ספר קצת לחבר'ה רקע, כי הרבה פעמים אתה מדבר עכשיו על קריפטו, נותן מאיפה בכלל הגעתם לפתרון הזה, לבוא לבעיה הזאת, אולי טיפה רקע על איך הגעת לעולם הקריפטו?
כן, אז אני בעולם הקריפטו 5 שנים, חברתי לשותף שלי, שותף שלי מגיע בעצם מעולם הפיננסי, הייתה לו חברה שטיווחה בין בנקים, וכשהוא מכר אותה, היה לו רעיון להשתמש בעולמות הבלוקצ'יין, כדי לעשות משהו דומה בעצם בעולמות של גופים פיננסיים. וחברנו יחד, וניסינו להבין מה הקשיים של הגופים הפיננסיים. זאת אומרת, למה לפני כמה שנים גופים פיננסיים כמעט ולא היו בשוק הזה? זאת אומרת, מה היו האתגרים שהם עמדו בפניהם? וכשאתה מתחיל לנתח גוף אחרי גוף, אתה מבין שהדרך היחידה לתת להם להיכנס למשחק, זה פתרון שנקרא לו טרנקי. זאת אומרת, אם תפתור להם רק את בעיית הנזילות, לא פתרת כלום. תפתור רק את בעיית הרגולציה, לא פתרת כלום. אבל אם באת עם משהו שפותר להם את כל מכלול האתגרים שיש להם, וזה פתרון טכנולוגי שבגדול הוא plug and play, ואתה יכול להיות מה שנקרא broker in a day, אז כבר יש על מה לדבר, כי הדיון הוא אחר. ולכן הבנו שהאופציה היחידה לבנות להם structure, הוא structure כזה של turnkey solution, שבגדול היום אנחנו מאפשרים להם בדיוק כזה. become broker in a day. טכנולוגי כמובן.
כן, אז בסופו של דבר אתה אומר, השותף, אותו שותף שאיתו עבדת לפני, כבר היה לו את החיבור, את הקשר.
שותף שלי היום.
השותף שלך כן, היום כן. שעבד אז, אני אומר,
כן.
עם אותם גופים פיננסיים. הוא הבין את הצרכים האלה מהעבודה איתם, או שזה משהו שנבע אחר כך?
אז הוא הבין את הצרכים כבר אז, וביחד אפיינו את הצרכים שלהם לעומק. בנינו איזושהי תפיסה בהתחלה, שאומרת מה התפיסה העקרונית, מה הארכיטקטורה, שלפי הגוף פיננסי צריך לעבוד,
okay.
ואז בעצם התאמנו את הפתרון ברמה הטכנולוגית, יצרנו סטרקצ'ר טכנולוגי, פלטפורמה שמורכבת, אנחנו קוראים לזה מ-3Ms, יש שם מרכיב של מנג'מנט, מרכיב של מודולים ומרכיב של מרקט פלייס, ובעצם מגיעים לגוף פיננסי עם איזושהי פלטפורמה שהיא מוכנה מראש, וכל מה שהוא צריך להגיד זה אני רוצה לעבוד עם השלושה ספקים האלה, אני רוצה להפעיל את המנועים האלה, אני כן רוצה או לא רוצה ממשק משתמש ללקוח הקצה שלי, אבל מבחינתו זה מוכן להשקה מיידית. כשהדבר הכי חשוב אולי שאנחנו מדברים עליו היום עם גופים פיננסיים, זה שני היבטים. האחד זה ניהול סיכונים, זאת אומרת אף פעם אל תהיה תלוי בגוף אחד. קח את הסיטואציה של FTX, קח את הסיטואציה של גופים אחרים, אתה תלוי בגוף אחד, אם הוא קרס או קרה לו משהו,
אנחנו גם מדברים על סיפיי ודיפיי,
זה
לאו דווקא, כן.
אגב, זה יכול להיות בכל עולם, כי אתה רואה פתרונות כמו צלזיוס שהגיע לצ'אפטר 11, ואתה רואה פתרונות כמו FTX שהגיעו לאן שהגיעו, ואתה לא רוצה להיות תלוי באף אחד מהם בלי קשר. ואז אתה אומר, אוקיי, ברמת ניהול סיכונים, איך אני כבנק, אני אגב אני אומר בנק, אבל זה יכול להיות כל גוף פיננסי, כן, בית השקעות או גופים אחרים, אבל איך אני כבנק לא תלוי בגוף אחד, לא שם את כל הביצים בסל אחד. אז זה הרמה הראשונה, ואז לכן אתה רוצה להתחבר למרקט פלייס של נותני שירותים ולייצר סיטואציה שבה יש לך יותר מספק אחד לכל נושא. לא יודע מה, 8 ספקי נזילות, 2 ספקי ארנקים, 2 קסטודיאנים, כדי להיות בסיטואציה הרבה יותר בטוחה. אז קודם כל ריסק מנג'מנט, והדבר השני הוא היכולת to remain flexible and scalable. זאת אומרת, תחשוב על זה, היום השוק הזה משתנה כל 2 דקות. אנחנו עכשיו 1:30, ב-1:40 יכול להיות שיקרה משהו שישנה את כל השוק הזה פעמיים. ולכן הסיטואציה היא שאתה רוצה להישאר תמיד גמיש ולייצר לך מקומות שבהם אתה ממש כמו לגו יכול להגיד אני רוצה להוסיף ספק, להוריד ספק, לשנות ביניהם, לנהל את הפעילות שבדרכה אני עובד ביניהם בצורה שונה. זאת אומרת, לשנות את המנועים שלי בצורה שיעבדו בצורה אחרת עם כל ספק.
אתה מדבר על זה שהם כחלק מאותו, והנקודה שאני רציתי להתעכב עליה, כי אני חושב שיכול להיות להרבה צופים בבית ש... חושבים או בדרך לפתוח איזשהו עסק, לאו דווקא אם הוא B2B או לא, אבל הם כן יכולים ללמוד פה מהתהליך של, הרבה פעמים מדברים על הפרודקט מרקט פיט הזה בעצם.
באמת.
אז איך בכלל מצאתם אותו? אז בגלל זה גם שאלתי טיפה לתת קונטקסט קצת אחורה, לאיך, לשותף שלך. עשיתם חלק מהאנשים או מהקבוצה הראשונה, לצורך הדוגמה, הלקוחות הראשונים. עשיתם איזשהם שאלונים, כמו שנהוג להגיד ול...
אז זה דיון מעניין שהוא דיון בכלל מאזור היזמות, פחות מאזור הפתרון הספציפי.
נכון.
לשאלתך, אני ברקע ב-20 וקצת שנים האחרונות מנהל חברות תוכנה, סטארט-אפים, חברות מדיה, אז אני מגיע מעולם של ניהול חברות תוכנה, אפיון של מוצרים, רודמפ של מוצרים וכן הלאה. וכשהחלטנו שאנחנו מזהים בעיה בשוק, קודם כל אנחנו זיהינו איזשהו משהו שהבנו שהוא בעייתי, אז ישבנו עם סדר גודל של 100 גופים. ממש 100 גופים פיננסיים, אגב קטנים, גדולים, בינוניים, שונים, מתחומים שונים, וכל אחד ניסינו להבין איתו איך אתה רואה את השוק, האם אתה חושב שהוא מתפתח לכיוון של נכסים דיגיטליים, אם כן, האם אתה רוצה להציע, אם אתה רוצה להציע, מה חוסם אותך מלהציע?
אתה אומר נכסים דיגיטליים, אתה מתכוון רק לקריפטו או לאו דווקא?
זה לאו דווקא, כי בסוף הפתרונות הם יחסית גנריים, אבל אנחנו בפלטפורמה שלנו, כשאתה מגיע לגופים פיננסיים, הם בדרך כלל הציעו קריפטו ואת הנכסים הסטנדרטיים, אני קורא לזה.
מה זה אומר מעבר לקריפטו?
אתה יכול להיכנס היום לעולמות של NFT, אתה יכול להיכנס לעולמות שונים ומשונים. אתה יכול לחשוב על גופים פיננסיים שרוצים להציע פתרונות בעולמות ה-DeFi, יכול להיות לנדינג, סטייקינג, פיינג וכן הלאה. ואז שוב, איך אתה מציע את זה כגוף פיננסי? איך אתה בעצם מנצל את הפתרונות שנמצאים בעולם ה-Web 3 ומציע אותם כגוף פיננסי שלא נמצא היום ב-Web 3? אבל לשאלתך, כשישבנו עם הגופים האלה, ממש מפינו את כל האתגרים שלהם. מידע, דרך טכנולוגיה, דרך סטרקצ'ר, דרך רגולציה, דרך קאונטר פארטי ריסק. מי אני רוצה להיות, to be facing, במונחים של קאונטר פארטי ריסק. האם אנחנו כגוף רוצים רישיון, לא רוצים להיות רישיון, האם להישאר ישות טכנולוגית, האם להיות ישות רגולטורית. וואנס, עשינו לזה איזשהו סוג של הגדרת... צרכים, בעצם באמת, כמו שאתה אומר, עשינו איזשהו סוג של POC על משהו כמו 20 לקוחות באנגליה. גופים, פיננסים, בריטים, מרושיינים, שבאנו עם פתרון שהוא היה פתרון קטן, אבל רצינו לראות איך הם יגיבו אליו. וברגע שראינו שהתגובתיות היא נכונה, היה לנו הרבה יותר קל לבנות את הפלאגשיפ שלנו, את המוצר המלא, בהתאם לפידבקים שקיבלנו.
יפה. לפני שאנחנו נצלול קצת יותר לנושא טיפה אחר, שלאו דווקא לעולם היזמות, אני כן רוצה שנייה להתעכב על זה. אתה מדבר פה בעצם על פלטפורמה שאתם מציעים, ואתה מדבר גם על זה שראיינתם הרבה אנשים וראיתם צרכים שונים. איך ידעתם, בטח ב-POC, בשלב הראשוני, מה to prioritize מהבחינה הזאת, איזה דבר אנחנו רוצים, פיצ'ר אחד או שתיים, שהם יהיו מספיקים?
שאלה טובה, כי בסוף מה שאתה מנסה לייצר זה את המחנה המשותף הרחב ביותר, לסט של גופים שבאופי שלהם הם גופים שונים. זאת אומרת, יכול להיות גוף אחד שמתעסק בעולמות ה-FX, ויכול להיות גוף אחד שהוא payment, ויכול להיות בנק, ויכול להיות בית השקעות, ואז אתה מנסה להבין מה המחנה המשותף הרחב לכולם. וכשהתחלנו להפיין את המחנה הרחב, הבנו שהמחנה הרחב הכי נכון הוא לייצר להם קודם כל מרקטפלייס של נותני שירותים, שכולם יכולים לצרוך ממנו את השירותים, ומצד שני לייצר להם מנועים שכל אחד אחר כך יוכל להגיד, אני רוצה רק את המנוע הזה, אני רוצה מנוע טריידינג שיעשה לי אופטימיזציה למסחר, או אני רוצה רק מנוע שיעשה לי ריבלנסינג בין ארנקים, או אני רוצה גלובל לג'ר כי חשוב לי לראות שאני מנהל את הנכסים נכון.
כן.
ואז אתה מייצר את זה בתצורה שבגדול כל לקוח יוכל לבחור את סט המרכיבים שמעניין אותו. אז הוא ייקח את מערכת הניהול עם שלושה ספקים ומנוע טריידינג, או ייקח רק חלקים ממנו.
אז אם אני מנסה לתחרר את זה לרדת לשורה התחתונה, אתה אומר, ראינו ובדקנו את כל הצרכים, ואז ראינו מה יש את המכנה הכי, הכי משותף, בשורה התחתונה גם, אם אני אתרגם את זה למילים אחרות, מה אנשים הכי הרבה רצו.
אמת.
Okay. ומזה התחלנו, לא לקחתם בחשבון עלויות פיתוח או זמן פיתוח, עזוב עלויות, זמן פיתוח של דבר כזה, אלא אמרתם, אנחנו רוצים להתמקד בפיצ'ר שהרוב רוצים, זה היה
אישה. תראה, בסוף, אתה, כמו כל גוף, אתה מייצר איזשהו רודמאפ, שהרודמאפ הוא תיעדוף גם של כמה זמן לוקח לפתח כל פיצ'ר. יש דברים שאתה אומר, אוקיי, אני, זה פיצ'ר שאולי כולם רוצים, אבל לקח לי 4 שנים לפתח אותו.
בדיוק.
אז כשאתה מייצר כזה תיעדוף, בדרך כלל אתה עדיין מייצר את מה שאתה חושב שהוא הכי נכון, אולי לא תרד לכל העומקים שלו, אבל עדיין תייצר את הפיצ'ר. אז כן ייצרנו את הפיצ'רים שראינו שהשוק צריך, אבל כמובן שהכל מתועדף במונחים של product roadmap, ויש לנו roadmap קדימה ל4 רבעונים, אתה יודע.
דיברת על פיצ'רים. מבחינתך גם, אגב, בין אם זה היה ברעיונות, בין אם זה הכוונה ששאלת לפני לקוחות, בין אם זה עכשיו עם לקוחות קיימים. זה משהו שאתם מאמינים בו, לשאול אנשים איזה פיצ'רים הם רוצים, או שאתם אומרים, אנחנו מתמקדים בבעיה, אנחנו גם נדע גם איזה פיצ'ר להביא, שהוא יהיה פיצ'ר אפילו יותר טוב ממה שהם חשבו עליו.
תראה, זה בדרך כלל אתה בא בגישה כפולה. זאת אומרת, יש בעולמות ההייטק לפעמים פונקציות שהמטרה שלהם זה לאסוף צרכים מלקוחות כדי להביא את זה אל האפיון. זה בדרך כלל במוצרים שכבר רצים וקיימים, אבל יש כזו פונקציה. קצת שני, כמו כל סטארט-אפ, כשאתה בא to disrupt משהו, אתה קודם כל בא עם איזשהו רעיון שלך. מה הרעיון שלי שיעשה disruption לתחום? once יש לך את הרעיון שלך, אבל קיבלת גם פידבקים, ואתה עושה לזה embedding ביחד, אתה תגיע למרקט פיט יותר גבוה, מאשר אם תגיד, לא, חבר'ה, אני יושב במעבדה, אני מפתח רק מה שנראה לי, ואני אצא לשוק בעוד שנתיים, ואגיד, חבר'ה, הנה המוצר. אבל אם לא היה לך אינטראקציה עם השוק, ולא הבנת שהם צריכים איזה פיצ'ר מאוד ספציפי, יכול להיות שאיבדת אותם. אז זה חייב להיות שילוב של שני הדברים האלה.
ואם נעשה, אני ניקח את זה קצת קדימה. היום אתם כבר עובדים עם, לא יודע, כמה עשרות לקוחות. יש לכם הרבה מידע. ומהנקודה שלך, מהנקודת מבט שלך, כיום איך שאתה רואה את השוק. בסופו של דבר, אותם גופים פיננסיים רוצים לבוא ולהנגיש, כמו שדיברנו על זה, את נכסים דיגיטליים באופן כללי. מה המצב היום שאתה רואה מבחינת חסמים שמונעים מחברות, גופים פיננסיים כאלה או אחרים להיכנס לשוק, בין אם זה אגב בישראל או לא מחוץ לישראל?
תראה, זה מצחיק, אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של ביטקוין, הוא נולד כאיזושהי תגובה אלרגית למשבר של 2008. זאת אומרת, הוא יצא ב-2009 בתפיסה שאנחנו...
כן, אתה חושב שיש קשר למה שקרה ב-2008?
בוודאי, בוודאי. כי הוא נולד כאיזושהי תגובה שאומרת, אתם לא תגידו לנו מה הערך של הנכס. באו גופי השקעות, אמרו, הנכס הזה מדורג טריפל איי, גילינו שהוא מדורג טריפל שיט. ואתה בעצם אומר, אני מייצר נכס שאני ואתה נקבע מה השווי שלו, שהממשלות לא ישלטו בו, שלא יכולה להיות בו אינפלציה, אבל אני מייצר נכס אחר, מטייפ אחר. ובגלל זה, דרך אגב, הוא היה טיפה אנטי-ממסדי בהתחלה. הוא נולד כאנטי-ממסדי.
טיפה.
או מאוד, כן, אתה צודק, יש בזה משהו שמאוד. אגב, האנטי-ממסדיות הזו גם לקחה אותו למקומות אפלים, בסדר? לעסקאות סמים ועסקאות אחרות.
כן.
ובהתחלה, כך, אנחנו מדברים כמעט 14 שנה, או יותר, עכשיו 14 שנה, מ-2009, ינואר. אז ב-14 שנה האחרונות, בהתחלה, אף אחד לא חשב שבנק יציע נכס דיגיטלי. To be fair, כשאנחנו באנו עם הרעיון לפני לא המון שנים, אמרו לנו, בנקים יציעו נכס דיגיטלי, מה פתאום, צחקו עלינו. ואמרנו, רגע, אולי אנחנו במקום הלא נכון, אולי פספסנו משהו. אבל האדופשן של שוק כזה, האדופשן של מוצר כזה, לא יכול להגיע מזה שאתה ואני נעביר בינינו ביטקוינים. הוא חייב להגיע דרך המערכת הפיננסית. ובהיבט הזה, פה נכנסה המערכת ואמרה, רגע, האם אני יכול להציע כן או לא? ואז הם נתקלו בחסמים שלהם. והחסמים היו, כמו שאמרתי קודם, הטכנולוגיה שלא בשלה אצלם, הרגולציה שלא תמיד הייתה ברורה, המורכבות להיכנס לעולם הזה. אתה יודע, בווב 2, אתה יודע לנהל את הנכסים שלך. כל בנק יודע לנהל לג'ר יפה. תגיד לו, רגע, איך אתה מנהל את זה בווב 3? איך אתה מנהל ריבוי קסטודיאנים? איך אתה מתחבר להרבה מקורות נזילות ועושה אופטימיזציה ביניהם בשביל לתת מחיר טוב ללקוח קצה? איך אתה עושה ניהול של כל הדבר הזה? איך אתה עושה ריבלנסינג בין ארנקים? זאת אומרת, זה עולם שהוא זר לו לגמרי. וכשאתה מגיע לעולם שהוא זר לך, אז אני קורא לזה, הם נמצאים בווב 2, העולם נמצא בווב 3, עולם הבלוקצ'יין, והם צריכים ווב 2.5. ואנחנו, הווב 2.5 הזה, איזשהו סוג של סמארט גייטווי, שמחבר אותם בין העולמות האלה.
עכשיו, מהנקודת מבט של אותם לקוחות, אתה אומר, עדיין, עם כל הפתרונות ועם כל הטכנולוגיות והפיצ'רים שאתם מציעים, 14 שנים קדימה, איפה עדיין זה עומד מבחינת הקשיים והחסמים שיש לאותם לקוחות שאתה אומר, עדיין הם לא נכנסים. האם זה בכלל חסמים, או שזה חוסר צורך אולי, או חוסר רצון מבחינתם עדיין להיכנס, כי הם עדיין יושבים על הגדר? איפה זה עומד? למה אנחנו היום בשורה התחתונה, אני רוצה לשאול אותך מהנקודת מבט שלך, למה אנחנו לא רואים עוד ועוד גופים פיננסיים? כי אנחנו רואים את זה בעיקר בחול, אנחנו רואים, ראינו גם את JP Morgan, את כל הפידליטי מתחילות ומציעות, הגופים הפיננסיים הכי הכי גדולים במערב, ואגב גם במזרח הם לקחו את זה לכיוונים טיפה אחרים, וזה
לחלוטין.
זה בכלל לפרק אחר, אבל אנחנו רואים את האימוץ הזה, בטח בעולם בגדול. מה מונע מגופים פיננסיים להיכנס היום
אני יכול להגיד לך שבשנה האחרונה יש התעוררות מאוד גדולה בגופים פיננסיים, אני רואה את זה כי אנחנו משרתים אותם. בתי השקעות, בנקים, גופים מטייפים שונים. ויש התעוררות מאוד גדולה כי הם מבינים שהם יכולים. ועכשיו השאלה זה רק איך לעשות את זה נכון. מה שחסם אותם הרבה זמן היה אי ודאות רגולטורית. הם לא היו בטוחים מה מותר להם לעשות ומה אסור להם לעשות, ואם להיות הוגן, אירועים שקורים בשוק כל פעם מייצרים איזושהי סוג של טלטלה. זאת אומרת, כש-FTX כזה קורס, אתה רואה את כל המקבלי ההחלטות בגופים פיננסיים יושבים לשתי דקות ולהגיד, רגע, רגע, האם מה שאני עושה הוא נכון? האם להתקדם מהכיוון הזה? האם לא להציע? אז האירועים בשוק הזה שהם מאוד דרמטיים, בטח בשנה האחרונה, FTX, Celsius, BlockFi, you name it, בוא נבחר שמות, כן, אתה יודע.
לפנתיאון.
היא הייתה שנה לפנתיאון, אבל מי שנמצא בשוק הזה כבר שמע כל כך הרבה פעמים את המונחים ביטקוין מת ואת המונחים אין, אבל אתה מסתכל בזום אאוט טיפה, אז בנק אוף אמריקה אמר לפני כמה שבועות שבעצם CBDC, מטבעות שמונפקים על ידי מדינות בעצם, הם העתיד של הפיימנטס והכלכלה. לא משנה אם זה יהיה דולר דיגיטלי, או בארץ יש לזה שם קוד שקד. שקל דיגיטלי. כן, שקד, גם כן שם, אבל בסדר.
זה לא שמעת.
והבנק ישראל עובד על זה כבר כמה שנים, לפחות ברמת התכנון.
דיברנו על זה גם בפרקים אחרים, אבל לגמרי זה נושא בפני עצמו, כל העולם הזה של CBDC. אגב, ניתן לזה את המקבילה של זה, שהיא טיפה יותר הולכת לכיווני ה-DeFi, זה סטייבל קוינס, שזה גם לא מעט אנשים טוענים שזה הקילר אפ, זה אחד הדברים הכי הכי הפיצ'ר, נקרא לזה ככה, שהמון המון השתמשו בו, בטח לטווח הרחוק, וגם היום, אגב, אנחנו רואים את המסתכלים בקוין מרקט קאפ, בווליום, וזה שלא מעט משתמשים בו, ובצדק.
תחשוב, זה פתרונות שנולדו מתוך אילוץ. מתוך אילוץ שהיית צריך לייצר מסחר אל מול דולר, ואז יצרו סוג של, שלא לדבר על גם שגם חלק מהפתרונות האלה הם פתרונות מאתגרים במונחים של האם הם מחזיקים את כמות הנכסים שהם אמורים להחזיק בעבור כל דולר דיגיטלי שהם הנפיקו.
ראה
מקרה תתר. USDT, יש דיון שלם, האם עכשיו כשיש 60 מיליארד לשם הדיון USDTs, האם הם מחזיקים 60 מיליארד דולר? וכל פעם שעשו איזושהי חפירה בחשבונות בנק שלהם, הגיעו לסכומים נמוכים יותר. חשבונות בנק בבהמאס ובכל מיני מקומות, איזה, אתה יודע, אקזוטיים. עדיין יש אמון במטבע, אבל בוא נחשוב, וזו אולי רק המחשבה שלי בהקשר הזה. אם יהיה שקל, אם יהיה דולר דיגיטלי מונפק על ידי ממשלת ארצות הברית, האם אנשים יצטרכו להשתמש ב-USDT לצרכים, אני קורא לזה רגע, הלגיטימיים שלהם? כנראה שלא. האם ישתמשו בזה לדברים אחרים? אולי כן.
למה אתה חושב שזה רק ישמש לדברים אחרים?
לא, אני אומר, ברגע שיהיה דולר דיגיטלי אמריקאי CBDC, אז חלק גדול מהפונקציונליות הקלאסית של USDT היא כבר לא רלוונטית. בסדר? כי אני יכול להשתמש בדולר הדיגיטלי. אגב, בינינו גם, למה אנחנו צריכים משהו שהוא לא דיגיטלי? כל חשבון הבנק שלך הוא ביטים של 1 ו-0, אף אחד לא מחזיק לך זהב בכספות.
זה בדיוק מה שהנקודה שרציתי, אני יכול להגיד מצד שני, אתה מדבר על USDT ותדר וכאלה ש... לא, לא אומר לגמרי לרגע שמה שהם עושים זה בסדר, כי בסופו של דבר, ברגע שאתה מבטיח שיש לך את הבקינג הזה, אתה צריך שיהיה לך.
אמת.
אבל מצד שני, אפשר להגיד, בוא שניה נסתכל על, על בנק אוף אמריקה, על הרזרב אחורה. מ-1981, אין לנו, אתה דיברת עכשיו על זהב, אבל זה לא משנה. כמו שאמרת עכשיו, הכל פה זה כבר נהיה ביטים לפני הרבה הרבה מאוד זמן.
כן, כי שוק הפיננסים בנוי בעצם על דבר אחד. זאת אומרת, בסוף הוא בנוי רק על טרסט. בנקים מחזיקים היום סדר גודל של בין 7-11% מהרזרבות, הבנק שלך, אם כולנו נרוץ לבנקים, נקבל 7% פלוס מינוס מהכסף שלנו. הסיבה שלא כולנו רצים לבנק דיסקונט לאומי ופועלים, בארץ אין הרבה לרוץ אליהם, כן?
כן.
5 בנקים רצת, גמרנו. אז כי אתה מאמין שיש לזה גב. אם אתה תרוץ לבנק, הבנק יקרוס, כולם יקרסו. ולכן כל המערכת הפיננסית בכלל בנויה על טראסט. אגב, גם אתה רוצה בצורה... דומה שוק המניות ושוקים אחרים על האמון שלך בגוף, על האמון שלך במערכת, וברגע שאין טרסט הכל מת. ובסיטואציה הזו, כשמדינה תנפיק מטבע משלה, זה נותן לזה את, את הטרסט שאתה רוצה לקבל, ואז משם הרבה יותר קל לך להשתמש במטבע הזה מאשר במטבע שהוא יותר ארטילאי, אני אקרא לזה מבחינת הטרסט שלו.
אתה מדבר פה על טרסט וזה נקודה מאוד
אגב, מאוד. זו אחת הסיבות שלקוחות קצה מאוד רוצים לקנות מגופים פיננסיים. כי לקנות מגוף סטייל ל-FTX לשם הדיון זה מאתגר, אבל לקנות ביטקוין מבנק פועלים לשם הדיון זה משהו שאתה אומר אוקיי, אני סומך על הבנק, ויותר מזה זה מאוד פשוט לי לעשות את זה, כמו שאני קונה מניה.
זה גישה שהיא מעניינת והרוב לגמרי הסכימו איתך. אני רוצה להגיד, כל הזמן אני אוהב לתת את הצד השני, וזה גם נקודה מעניינת, כי אתה מדבר פה על טראסט עכשיו, שבין אם זה... מול גוף פיננסי שאני בסוף סומך עליו, ואתה אומר, הכל בנוי על זה. ואם ניקח את זה בגדול ונשתמש במילה הזאת שנקראת Web 3, אחד הדברים שהכי הרבה משתמשים בו זה Trustless, שזה ללא אמון. אז הם באים ואומרים, אני לא רוצה לצמוך על אף אחד, אני יודע שאם יש לגוף הזה 60 מיליארד דולר שהוא הנפיק, אני רוצה לדעת שיש לו גם בקינג של 60 מיליארד דולר, ככה אני יודע שאני לא צריך לסמוך על אף אחד והכל בסדר. והכל בסדר, וזה לדעתי אחד הדברים המעניינים, בטח אם אני מסתכל על זה בקונטקסט של גופים פיננסיים וכל האסנס, נקרא לזה, של Web 3, אחד הדברים לפחות החשובים, שזה בעצם Trustless, וגם מרק אנדריסן, שהמציא את התפדפן אינטרנט הראשון הפומבי, נטסקייפ, מה שהוא אומר...
זכר צדיק לברכה.
אחד הדברים שהוא כל הזמן אומר, ששואלים אותם מה זה Web 3, הוא אומר, זה החצי השני שלא הצלחנו לבנות באינטרנט, שזה בעצם לבנות משהו שהוא Trustless, שהוא Permissionless. אז זה ממש זה, וזה גם איפשהו מתחבר, גם אם אנחנו נותנים את זה מהזווית של הגופים הפיננסיים. דיברת על FTX, מקרים כאלה ואחרים, אתה רואה עכשיו מול אותם גופים לקוחות חדשים, אתה רואה איזושהי עצירה, או שאתה אומר לאו דווקא, או ש... תן לנו קצת
מהנקודות. אז יש פה שתי נקודות. קודם כל, ברמה התיאולוגית, כשאתה מדבר, זה קצת פילוסופיה, אבל ברמה התיאולוגית, כשאתה מדבר על טראסט, אז טראסט מגיע מהגוף שאני עובד מולו בגדול, ונוצר מצב שכלקוח קצה, מאוד קשה לי לסמוך על גופים שאומרים, יש לי. ואז שים לב שהגופים האלה בחלק מהמקומות התחילו להוציא מה שנקרא proof of reserve. ופתאום אתה רואה את בייננס אומר, בואו אני אגיד לכם איזה נכסים אני מחזיק, שם איזה דף אינטרנט שאגב אף פעם לא יתעדכן, אתה יודע, זה נכסים מלפני, לא יודע מה, חודשיים או שנתיים מה יש לי, אבל הוא רוצה להגיד, הנה תסמכו עליי. עד לפני חצי שנה הוא לא חיפש את זה. זאת אומרת, אנשים, הגופים האלה הבינו, בעיקר גופי סיפי, שפתאום הם בסיטואציה מאוד בעייתית, שאם הם לא ייתנו שקיפות ללקוחות, וזה מה שייצר את הטראסט, אז לא יעבדו איתם. ואז פתאום מתחילו עם הדוחות מהסוג הזה. עכשיו לשאלתך, זה מצד אחד ייצר אתגר בשוק, כל הסיטואציות של השנה האחרונה. מצד שני זה ייצר לקחים שאנחנו מסתכלים עליהם היום ומסבירים לגמרי למה נכסים דיגיטליים צריכים להיות מוצאים על ידי גוף פיננסי, למה הטראסט הוא שם, למה זה נכון שזה יקרה? אגב, למה הרגולציה צריכה להיות הרבה יותר מקיפה ומחמירה? אנחנו לא נגד רגולציה, אנחנו בעד רגולציה. בניגוד, אגב, אולי לגופים אחרים שרוצים שהכל יהיה פתוח, גמיש ופרוץ. אנחנו מאמינים שכשיש רגולציה, יש ביטחון. אתה יודע מה מותר, מה אסור, אתה יודע מה החוקים, אתה יודע מה הכללים, והמערב הפרוע, אני קורא לזה, של השנים הראשונות אולי של הקריפטו, הולך ומצטמצם למשהו שהופך את זה למשהו הרבה יותר לגיטימי, הרבה יותר נפוץ, והרבה יותר מקובל גם לאברד ג'ו. עוד הפעם, 4% מהאוכלוסייה מחזיקה קריפטו, בארץ אגב 1%, סדר גודל. וזה זה שוק, גם אנחנו מסתכלים על הגודל שוק, שהוא היום סגדר גודל של טריליון דולר, זה שוק מאוד קטן יחסית. וכדי להגיע למסות ולהגיע להמונים, אתה חייב לעבור דרך מערכת פיננסית, דרך הגופים האלה, דרך מדינות, דרך מיסים, לא הכל, אתה יודע, זה... נעשה הכל בורדרלס והכל יהיה איזשהו, הכל דיסנטרלייזד אוטופיה כזה.
כן, אתה אומר, צריך למצוא פה איפשהו את האיזון. שאלה אם האירועים הקשים האלה שקרו בטח ב-2022, לא יותר מדי הפעילו וגרמו לאותם גופים רגולטוריים להגיד, טוב, טוב, זה כבר גדל הרבה מעבר למה שאנחנו חשבנו. המחדלים האלה נהיו הרבה יותר גדולים ממה שציפינו, ועכשיו הם שמים רגל על הגז בפול גז, ולאו דווקא בצורה הכי מחושבת והכי נכונה וחכמה. כי הם לוקחים צעדים שהם יותר מדי, העיקר לאכוף, כמו שהם, זה הנקודה שלי. ולאו דווקא דברים שאתה יודע, הם בהסתכלות יותר מחושבת וקרה, ומה ללונגרן יהיה דבר נכון ובריא לעשות.
תראה, הטכנולוגיה תמיד תקדים את הרגולציה. לא משנה אם זה בסושיאל,
בטח דיסטרפטיב טכנולוגי,
לגמרי, לגמרי, בסושיאל, במדיקל, בגיימינג, היא תמיד תקדים את הרגולציה, והרגולטור תמיד צריך להתאים את עצמו לטכנולוגיה שהתפתחה. בסדר? לא משנה אם זה רשתות חברתיות ומה אני עושה עם זה, או קריפטו ומה אני עושה עם זה. וזה בסדר, ככה זה צריך לעבוד. וכמו שאתה אומר, לפעמים בתנועת מטוטלת הזו, אז יש רצון של הרגולטור קודם כל לחסום הכל. עכשיו, א', צריך לזכור רגולציה לוקלית. אז בכל לוקל יכולה להיות רגולציה טיפה שונה. זה נכון שרגולציה אמריקאית יכולה להשפיע על רגולציה עולמית, אבל בסוף כל לוקל והרגולציה שלו. אתה כן רואה למשל הבוקר דיברו על זה שיש שמועות בארצות הברית שרוצים להוסיף רגולציות על סטייקינג, או לעצור סטייקינג, וישר המנכ״ל של קוינבייס קפץ ואמר לא, אין כזה דבר. אז יכול להיות שאנחנו נראה בתקופה, לא משנה, השנה הקרובה או לשנתיים הקרובות, רגולציות מתהוות, שאגב, כמו אקורדיון לדעתי התכווצו ויסגרו והתפתחו, אבל אני אומר, זה לא דבר רע. זה דבר מבורך שתהיה רגולציה, והיא סך הכל, כל עוד היא make sense, היא בריאה לשוק.
איפה אתה רואה את הדברים מתקדמים עכשיו? ניתן את זה מנקודת מבט של קרימבו, והפוקוס שלכם על לעשות את זה כמה שיותר נגיש, בין אם זה ללקוחות וגופים פיננסיים פה בארץ, בין אם זה בחול. קצת מהנקודת מבט שלך, אתה לא חייב להיכנס לפרטים של פיצ'רים, אלא ככלל, באופן כללי, על מה שאתם רואים ומתמקדים בו, כדי להביא באמת כמה שיותר אנשים, שבסופו של דבר, דיברנו שלי גם בהתחלה, זה ה-B2B2C הזה. אז אם אני מסתכל על זה ברחב, יש לכם פה חלק מאוד משמעותי ומהותי, האם עוד ועוד אנשים יבואו, כי אתם בסופו של דבר עוזרים לאותם גופים פיננסיים להנגיש את זה להמונים.
אמת, אז קודם כל, בצורה מעניינת, מה שאנחנו רואים שהאירועים האחרונים דווקא לא מרחיקים או מרתיעים גופים פיננסיים מלהיכנס למשחק, דווקא הפוך. אבל מה שעובד לטובתנו, התחלתי להגיד קודם, האירועים מייצרים איזושהי דרמה בשוק, אבל אצל הגופים הפיננסיים זה מייצר חשיבה של איך לעשות את זה נכון, how to build it correctly to begin with, מה שנקרא. ואז הם מבינים שהם צריכים לייצר סיטואציה שבה יש להם ניהול סיכונים וגמישות, ואת היכולת לפרק ולהרכיב הכל, ולהישאר גמיש ואג'יילי. ולא להיות תלויים בפלטפורמה אחת. לנו, אני מודה, זה משרת אותנו בצורה מדהימה, כי בעצם אם גוף פיננסי יכל לחשוב עד היום שאוקיי, אני יכול להתחבר לגוף אחד, מה שנקרא נלן, נקודה לנקודה ואני אסתדר, הוא מבין שהיום זה לא רלוונטי, זה לא ולידי, אתה לא יכול לעבוד ככה. אתה חייב לייצר ריבוי גופים, ריבוי ספקים, ואז אתה חייב בשביל זה מערכת של אופטימיזציה וניהול. לכן אותנו זה מאוד משרת, כי אנחנו מגיעים היום לגופים האלה ואומרים להם, חבר'ה, תראו מה קרה שנה שעברה, אתם חייבים כזו פלטפורמה. ולשמחתי אגב, אין הרבה פלטפורמות שהן טכנולוגיות, B2B, טכנולוגיה נטו, כן? שהיא B2B, שהיא aimed לגופים פיננסיים, לפתור בדיוק את הסוגיה הזו. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים בדיון שהוא, חבר'ה, תעבדו איתנו או תעבדו לבד, זה לא שיש עוד 8 מתחרים בשוק שאתם יכולים לעבוד איתם. ואתה מוצא את עצמך בדיונים עם מיינסטרים בנקס ועם גופים שהם בנקים דיגיטליים למיניהם ובתי השקעות והדג' פאנדס, ובסוף זה, אנחנו רואים היום ביקוש שהולך וגדל לשמחתנו. הדיון הוא תמיד מורכב, ובכל לוקל יש לו את הדיון שלו.
יבוא הצופה בבית עכשיו ויגיד, אתה מדבר, דיברת כמה וכמה פעמים על שלא יהיה לו אותם גופים single source of power, כאילו, שלא יהיה איזושהי נקודה...
single source of failure.
of failure.
בסוף, כשאתה עובד עם ספק אחד, כשאתה עובד עם layer אחד, יצרת לעצמך single point of failure, שבעצם, אם הוא נפל, אתה נפלת איתו.
בדיוק. אז אתה נגעת בזה כמה וכמה פעמים, ויבוא הצופה בבית יגיד, בונה, אתה אומר דבר אחד, מצד שני, אתה נותן פה איזושהי פלטפורמה, שהיא באה ונותנת את הכל, אז תסביר איפה אתה רואה את הדבר הזה, לא מתנגד או כן מתנגד?
נקודה טובה, כי בסוף הצורה שבה אנחנו עובדים עם הגופים האלה, אנחנו מחברים אותם טכנולוגית לכל אחד מהגופים, אבל אני לא הקאונטר פארטי ריסק שלהם. זאת אומרת, אני מאפשר להם את החיבור הטכנולוגי, אני מאפשר להם את האופטימיזציה מול הגופים האלה, אבל כל גוף, כל בנק, נגיד במקרה הזה, מייצר את ה-commercial agreement ישירות אל מול... ספק הנזילות, ספק הארנקים או ספק הקסטודי שמספק, שמולו בעצם הוא עושה את הסטלמנט, שהוא זה שמספק לו את האינשורנס אם צריך, זאת אומרת זה לא מולי ברמה הזו. ולכן יצרתי לו את הפסיליטציה הטכנולוגית, האינטגרציה הטכנולוגית, את כל הניהול והאופטימיזציה עם הכלים, אבל הוא לא חשוף מולי. אגב, הדיון של האם אתה רוצה להיות גוף טכנולוגיה או גוף מרושיין, הוא לא חשוף מולי, אני לא הקאונטר פארטי ריסק שלו, ולכן אין לו בעיה לעבוד איתי, כי אני רק מוסיף לו כלים, ולא מייצר לו סיטואציה שהוא חשוף מולי באיזושהי צורה.
אז אתה לא רק מוסיף לו את הכלים, אתה גם עוזר להם בעצם לחבר את אותם כלים, שזה משהו בפני עצמו, ומעבר לזה אתה אומר, אני גם נותן להם איזושהי אופטימיזציה וכלי דשבורד נוח, שאני יכול לבוא ולפתור להם את כל הדברים האלה, ולעשות את זה יותר user friendly, מה שנקרא גם לאנשים שהם לא טכנולוגיים מאוד.
קודם כל, אנחנו הרי עובדים מול בנקים. בנק, לא נעים להגיד, במהות שלו הוא לא ישות טכנולוגית. בטח לא בעולמות של ווב 3, טכנולוגיה אחרת לגמרי מבחינתו. אבל בהקשר הפרקטי, אנחנו יודעים לקחת בנק ולהגיד לו, תשמע, במקום שאתה עכשיו תבנה 20-30 ממשקים ל-20-30 גופים, זה קודם כל, חסכנו לך הרבה זמן. אבל מעבר לזה, אנחנו יודעים לעשות לך אופטימיזציה לכל זה. למשל, מגיע לקוח, אומר, רוצה אני לקנות שני ביטקוינים, איך לפצל את העסקה בין ספקי נזילות שונים? איך לחבר, איך לייצר סיטואציה שבה אנחנו אחר כך מעבירים את זה לארנק, לארנק קר, איך לנהל את הריבלנסינג בין הארנקים, איך לנהל את הגלובל לג'ר, שאומר, אוקיי, מי הפקדת הפיאט, דרך הקנייה, דרך עכשיו באיזה ארנק זה יושב, את כל הטרייסינג הזה, את כל ה-360 מעלות הזה, איך לייצר בעצם סיטואציה שבה אתה עושה אופטימיזציה לכל מרכיב בעסק, אבל אם משהו השתנה, וכמו שאמרנו, שוק הזה משתנה כל שעתיים, אתה בשנייה יכול באמצעות המערכת לנתק ספק, להגדיר ספק, לשנות פרמטרים, להגיד עכשיו אני רוצה עמלה אחרת מכל עסקה, עכשיו אני רוצה לעשות דיסקאונט לבלק פריידי, הכל בעצם בתוך מערכת ניהול אחת, שהיא גם נותנת לו את כל האופריישנס. תחשוב כמה אופריישנס יש סביב קריפטו. אני צריך להעביר מהארנק קם לארנק קר, אני צריך, הלקוח ביקש למשוך כסף, להפקיד כסף, יש פה המון אופריישנס שבעצם אתה צריך לנהל מאחורי הקלעים. וכשאתה עושה את זה ידנית, זה קטסטרופה. כשאתה עושה את זה עם כלי ניהול, אתה כבר במצב שאתה הרבה יותר בטוח לעשות את זה.
לגמרי.
וכמובן, לתת ללקוח הקצה את חוויית הקנייה והמחירה הכי פשוטה שיש. נכנסת לאפליקציית הבנק או לאפליקציה יהודית שאנחנו הכנו בשבילם, יש לנו גם כזו. נכנסת, אמרת, אני רוצה לקנות, נקסט, נקסט, קנית, נגמר, והאסט עכשיו, אתה יכול, בדרך כלל במעגל סגור, נשמר אצל הגוף הפיננסי או מטעמו בגוף שנותן קסטודי, אתה רגוע, אתה בטוח, ובאותה מערכת שאתה רואה את כל החשבונות שלך, והתיקים שלך, והשקעות שלך, אתה יכול לראות, אני גם מחזיק אחד ביטקוין, והוא נמצא כרגע בביטגו, והשווי שלו הוא 23,000 דולר לפי הבוקר.
שזה בסוף מה שמשנה, הלקוח קצה ולדעת שאני נותן לו איזשהו פתרון שהוא נוח, זה יתאפשר בצורה הרבה יותר טובה ויעילה, ולהציע את הפתרון הזה להרבה יותר אנשים, אם יהיה לי את אותה פלטפורמה שתהיה נוחה. שזה נקודת מבט שלא הרבה מסתכלים עליה ולא הרבה בכלל חושבים עליה מהצד הזה, ואני חושב שיש פה משהו שהוא צריך לקחת אותו בחשבון, ואני מקווה אגב גם בטח בחלק הראשון של הפודקאסט שאנשים ייקחו וילמדו מאותו תהליך, שלאו דווקא אם זה הולכים ופותחים עסק שהוא B2B, כי יש פה איזשהו תהליך שהוא חכם ובריא ונכון לעשות. אני רוצה לדבר איתך קצת על דברים ש... קצת על העתיד, אוקיי. אם עד עכשיו לא עשינו את זה מספיק.
אם אתה רושם עתיד של בלוקצ'יין בצ'אט GPT, הוא מתפוצץ, כי הוא לא יודע להגיד לך מה התשובה. אבל go for it.
כמובן. אף אחד לא יכול לחזות כלום. הכל עוד פעם, מנקודת מבט, וכל דבר הוא רק פה דעה. וכמו שאנחנו אומרים בכל פרק, זה לא המלצה או תחליף לייעוץ.
כוכבית, לא המלצה להשקעה.
לגמרי, לגמרי. ובכל זאת, דברים שאתה רואה שכיום יכולים להיות מעניינים בכמה שנה, שנתיים, שלוש, לא נלך יותר מזה?
תראה, בסוף כשאתה מסתכל על טכנולוגיות בכלל, זאת אומרת, כי אם אנחנו מדברים על נכסים דיגיטליים, קודם כל ה-underline technology שלהם זה בלוקצ'יין. ובלוקצ'יין הוא לאו דווקא רלוונטי רק לנכסים דיגיטליים מן הסתם. רלוונטי גם לפתרונות בעולם החקלאות, הרפואה או כל עולם אחר שזה עושה בו שכל. לפעמים אגב עושים לזה overuse. אומרים בואו נעשה, לא יודע מה, פייסבוק על בלוקצ'יין, לא צריך. אבל יש הרבה מקומות שזה נותן ערך. ובמקומות שזה נותן ערך, אז לפני, בשנים האחרונות היה הייפ גדול מאוד סביב ווב 3, ואתה בטח מכיר את הגרף הזה של איך נראה הייפ סביב טכנולוגיה, ואז יש איזו נקודת אכזבה שאומרת, רגע, זה לא בדיוק מה שחשבנו,
כן.
כי בלוקצ'יין לא עושה גם קפה, ואז בסוף יש איזושהי הבשלה של פתרונות בריאים. נגיד בעולם שלנו, אני חושב שה-CBDC הוא יהיה הבשלה של פתרונות בריאים, כי זה עושה שכל. ואנחנו רואים היום גם את ארצות הברית, גם אירופה, גם אנגליה בנפרד כמובן, כל אחת מהן מתכננת איזשהו סוג של מטבע דיגיטלי.
זה שכל, השאלה למי?
אני חושב שקודם כל בשבילם.
יפה.
קודם כל בשבילם. זה, אגב, תחשוב על זה גם במונחים של הלבנת הון, וגם במונחים של ניהול הכסף, זה הרבה יותר הגיוני לנהל נכס
להם
דיגיטלי.
להם זה בטוח יותר הגיוני.
כן, עכשיו בוא, בשבילנו, אם אנחנו לא מחפשים להלבין הון, אז לא באמת משנה לי אם אני מחזיק 20 שקל בשטר או במטבע דיגיטלי.
תראה, אני יכול להתווכח איתך ולהגיד, תראה, אנחנו באנו וזה, אתה יודע, ממה הכל התחיל, דיברנו על זה לפני 14 שנים מביטקוין, שזה היה הכי אנטי-ממסדי וזה התחיל משם בכלל. והיום אנחנו באים ורואים פה את השימוש באותה טכנולוגיה פחות או יותר, אוקיי, נקרא לזה בגדול. ולצד השני, לרדיקל של אנחנו לוקחים ועושים פה שלטון טוטליטרי לגמרי, אנחנו נהיה אחראים על הכל ונדע הכל.
כן, אבל זה בעולם של או-או. בעולם הזה אתה מדבר על גם וגם. כי מצד אחד יהיו לך את הנכסים שמדינות ינפיקו, מצד שני יכולים להיות לך עוד, יש היום דרך אגב 22 אלף מטבעות לפי קוין מרקט קאפ, בסדר? רובם, מן הסתם, שנינו יודעים לא ממש רלוונטיים לשום דבר, אבל זו האמת. ועדיין יכולים להיות מטבעות אחרים, או פרוטוקולים אחרים, שיהיו להם 1,001 שימושים, לא משנה אם זה שימושי DeFi, או מטבעות שישמשו לדברים אחרים, כמו שאמרת. ועדיין יהיו לצידם מטבעות של מדינות, כמו שיש היום, רק שהם יהיו דיגיטליים, זה הכל. אתה שואל אותי, אני חושב שזה יגיע לשם כי זה make sense. אני מסתכל רגע במונחים של וקטורים קדימה, אז הבלוקצ'יין כטכנולוגיה יחדור יותר ויותר. הנכסים הדיגיטליים כמטבעות של מדינה יחדרו יותר ויותר. התפיסה הזו של טוקניזציה, קודם כל טוקניזציה במהות, היא עושה שכל והיא תיכנס יותר ויותר. לא משנה אם זה טוקניזציה של נכס או טוקניזציה של, לא יודע, מה NFT. לא, לא ממש משנה, אבל טוקניזציה כמהות היא עושה שכל. ווב 3 הוא בסוף, המהות שלו הוא הולדינג. באמצעות זה אני יכול לנהל את ההחזקה שלי בנכס. ולכן אני אומר, במונחים של וקטורים, כן, אתה רואה אפילו האמבולנס לידינו מסכים איתי.
כן.
במונחים של וקטורים, אלה הוקטורים. עכשיו, הדיון תמיד, האם זה ייקח שנה, שנתיים או שבע, אבל אני מניח שזה זה הכיוון שהרכבת נוסעת עליו. אם היא תעצור בדרך בשתי תחנות, בארבע תחנות, או תעצור לשיפוצים כמו אצלנו, אני לא יודע. ומי שאומר שהוא יודע הוא או שקרן או טיפש. אבל אני חושב שהכיוון הוא די מוגדר.
מאוד מעניין, אני יכול להגיד לך שגם היה לנו פה, גם דיברנו על זה לפני ההקלטה של הפודקאסט ביום ראשון, ואחד הדברים, והיה כמה אורחים שכל אחד נתן מהנקודת מבט שלו וממה שהוא עושה, היה לנו חצי שעה של ליאור זקס, הוא כיום עובד בסטייט קפיטל, הוא היועץ המשפטי שם, מעבר לזה הוא בתחום באמת מ-2010, היה איתו גם פרק מאוד מעניין של, וגם בפאנל הזה הוא דיבר בעצם על השילוב הזה והטוקניזציה של real world assets, מה שנקרא, של נכסים בעולם האמיתי. ודיברת פה על בלוקצ'יין מכמה הדברים שדיברת, שבסופו של דבר אנחנו נראה הרבה הרבה, ואני גם מסכים איתך אגב על ה-overuse הזה שאמרת, שאנחנו גם אותו רואים, שבטח ראינו אותו שנה שעברה, שזה נהיה הדבר הבא, NFT, קריפטו, לא משנה מה היה קשור, אז אנשים ניסו לדחוף את זה בכל מקום, ואגב גם ראינו הרבה חברות גדולות, ואם אני מקשר את זה לגופים פיננסיים, שניסו לרחוב על הגל הזה ונחוו קשה.
באמת.
כי הם אומרים, בונה, אותו משתמש לקצה, בא ורואה את זה, ואומר, בונה, אין לכם מושג מה אתם עושים. הם רק באים ומנסים לעשות כסף על הגב, שאני ראינו את זה, אגב, גם בעולמות הגיימינג, וראינו את זה גם עם סלבריטיז כאלה ואחרים, וגם עם חברות. אז אני לגמרי רציתי להסכים ולחדד את הנקודה של יש פה שימושים שאגב, את רובם הגדול לדעתי, עוד לא באמת, יש פה המון המון שווקים, בטח אם אני מסתכל על ה-real world assets, שעוד לא נכנסנו אליהם ועוד לא ראיתי פתרון אמיתי שהוא טוב. בטח אם אנחנו מדברים אגב בפן הרגולטורי, שגם זה עוד ייקח זמן, אז...
כן, לא, אתה יכול לראות בעצם טוקניזציה של נכסי נדלן, טוקניזציה של, כמו שאתה אומר, של נכסים פיזיים, זה עושה שכל, זה בסוף במהות, זה כמו החזקות או מניה, זה לא utility token, ולכן זה מתנהג אחרת, לכן יש על זה רגולציה אחרת, לכן זה כל האופרציה סביב זה היא אחרת, וזה בסדר. גם בעולמות של NFT, אתה רואה איך זה התחיל, ואתה יודע, מהעולמות של לא משנה, מנקיז או כל דבר אחר, כנראה בסוף זה יהיה לך דברים הרבה יותר מעניינים, הרבה יותר שימושיים, לא משנה אם זה יהיה, לא יודע מה, כרטיסי טיסה, או כרטיסים להופעות, או עולמות אחרים. וגם בעולם הזה, ברגע שיצא NFT, אז ישר זה היה פתח להלבנת און, כי אני יכול לצייר לעצמי תמונה, למכור אותה לעצמי, והנה אין על זה רגולציה והלבנתי און. אז גם בעולמות האלה הם מתחילים מהעולמות הטיפה מגוחכים של קופים, עוברים לעולמות של רגע איך אני מנצל את זה, אולי עושה לזה מיסיוז קצת, ויגיעו לעולמות שבהם אתה תשתמש בזה בשימושים לגיטימיים לגמרי שעושים שכל. אני יכול לתת לך דוגמאות אנדלס בעולמות המדיה, מה אפשר לעשות עם זה. חברות כמו, אני הייתי מנכ"ל של Getty Images בישראל בזמנו, עכשיו חברות כאלה שיכולות עכשיו לעשות לזה NFT לכל תמונה בעצם שהם מוכרים, ואז לנהל את הרישום נכסים הרבה יותר לחלוטין. רויאלטיז, ורויאלטיז משתמשת גם פה וגם פה, ויש פה הרבה...
אין איזה סוף, ברור.
לגמרי.
אני חושב שהנקודה עם המיסיוז שלך, שבסופו של דבר אנשים סתם מנסים להשתמש בטכנולוגיה, לא משתמשים בה בצורה נכונה, ואני עושה את ההגבלה הזאת הרבה, וזה עוד פעם, יצא לי המון להסביר ולנסות לתכלל את כל העולם הזה. אחד הדברים שאני, ההגבלות שאני חייב לתת זה, כמו ש... וזה משהו ששמעתי, מאז אני באמת, זה אחלה של דוגמק, אפליקציות, בוא לא נלך רחוק מדי. אפליקציות הראשונות באזור 2007-2009, שהכי הכי היו מצליחות, זה אפליקציה שהיית מסית ככה את הטלפון וזה היה כמו בירה. אז אני לא אגיד שאנחנו בדיוק שם, אני חושב שאנחנו טיפה עברנו את השלב הזה, ואנחנו באמת רואים טכנולוגיות ודברים מאוד מאוד חכמים ומאוד... או שהם פותרים איזושהי בעיה, אוקיי, ומקצרים ומייעלים אותה, כשאנחנו רואים שימוש בטכנולוגיה, זה באמת לפתוח דלתות חדשות לתעשיות קיימות, אגב, גדולות מאוד, בין אם זה גיימינג, פיננסים וכו', אבל לאו דווקא לקצר ולייעל, אלא באמת אנחנו רואים פה גם שימושים בטכנולוגיה הזאת שבאות ופותחות דלתות חדשות לגמרי.
אתה יודע מתי הפסיקו להגיד, מתי תדע שוויב 3 הצליח?
שלא נקרא לזה וויב 3.
בדיוק. כי היום לא מעניין אותך... כשאתה גולש באינטרנט...
לא מעניין, אף
לקוח קצה. לא, הפרוטוקול של ה-TCP-IP, זה לא מעניין אותך, זה באמת לא אכפת לך איך הוא עובד, נכון? אתה רק יודע שזה עובד. אני אומר, באותה תפיסה, ה-Web 3 אמור לספק כלים שלא ממש מעניין אותך שזה יושב על Web 3, בסדר? ולכן, ביום שנפסיק לקרוא לדברים האלה, Web 3, נדע שזה הצליח, שזה חדר מספיק, שיש פה שינוי שלא צריך לדבר עליו כל יום. ואני מאמין שזה יקרה. זה יקרה כי, כתפיסה, כארכיטקטורה. היא ארכיטקטורה שעושה שכל, היא ארכיטקטורה של ניהול נתונים קודם כל, שעושה שכל, שהיא בלתי פריצה, שהיא מאוד נעילה, שיכולה, תחשוב על ארגונים שיכולים לבנות עכשיו פתאום פתרון ביחד, שהם יושבים על אותה תשתית, וזה לא יושב אצל מישהו אחד, שהוא שולט בנתונים ויכול לעשות עליהם מניפולציה. אז אני לא יודע מה, חברת תרופות, יחד עם חברת השילוח, יחד עם עוד מישהו, נשב על מערכת אחת, וכל אחד יעדכן דאטה מהמקום שלו. ואנחנו בסיטואציה שאנחנו עושים טרייסינג על הכל, אבל אנחנו גם לא, זה לא יושב רק אצלי או רק אצל מישהו אחר. ולכן הפתרונות האלה בסוף עושים שכל. האדפטציה שלהם לוקחת זמן. אגב, היא לוקחת זמן כי בחלק מהמקומות חסרים מספיק כלים ויכולות לעשות להם את האדפטציה. אנחנו כן רואים בעולמות הפיננסיים, למשל, פרויקטים שהתחילו לעשות, בין אם זה פרויקטים שבורסות עושות או שבנקים עושים, שהם לאו דווקא קריפטו. אלא להשתמש בבלוקצ'יין כתשתית לנהל למשל רישום. רישום של בעלויות, רישום של העברות, רישום של נכסים, וזה יחדור לעולמות נוספים בעיניי.
לגמרי. אני אגיד לצופים בבית, קודם כל, לפני שאנחנו ככה מסכמים, אז קודם כל יוכלו לפנות אליכם, אנחנו נקשר את זה למי שירצה. אז זה דבר ראשון. מעבר לזה, א', לחבר'ה שפה בונים וחושבים או לעבוד באיזושהי חברה או לפתוח משהו, אני חושב שזה גם היה פרק שהוא מעניין מהנקודת מבט הזאת, וגם בכמה פרקים האחרונים השתדלתי יותר ויותר לתת זוויות של הדבר הזה, אגב, בגלל ביקוש מהקהילה שלנו ומהחבר'ה, ומי שעוד לא חלק, יכול להצטרף שלנו גם קבוצת וואטסאפ שהיא פתוחה לדיבורים, אז מוזמנים לשאול שם איזה שאלות שלא תרצו, ואם מעניין אתכם רק עדכונים ודברים כאלה, יש לנו גם בטלגרם וגם בוואטסאפ קבוצות שמיועדות לזה, למי שפחות רוצה שיקפוץ לו המון המון התראות בטלפון ופחות מתאים לו כל הקבוצות האלה, אז פתחנו גם לזה וזה בסדר גמור. טל, כמה מילים לסיכום?
א', היה כיף. והיה כיף לדבר, ואני מקווה שמה שדיברנו עליו יתרום למישהו משהו, אתה יודע, או שהוא למד, או שהוא שמע, או שהיה לו מספיק מעניין. ואם כן, מוזמנים להיות איתנו בקשר. אנחנו מאמינים גדולים בעולם הזה, מאמינים שהוא יצמח, מאמינים בכיוון שלו, במגמה שלו, וכל מה שאנחנו יכולים לתרום, בין אם זה ברמה הטכנולוגית או הקונספטואלית, חברים, בשמחה, תפנו באהבה.
מדהים, תודה רבה.
תודה, ניר.